הטרייד דדליין ב-NBA מאחורינו, אחרי יום וחצי משוגעים לגמרי, עם המון עסקאות, שבעצם אם אני מסתכל על כל הקבוצות שעשו עסקאות במהלך כל התקופה הזאת, אם מחשיבים גם את הטרייד של הצ'ימורה, בעצם יש רק שתי קבוצות שלא עשו שום טרייד, אבל יש קבוצות שהייתי בטוח שיהיו הרבה יותר אקטיביות בשוק, או לפחות דווח עליהם שהם יהיו הרבה יותר אקטיביות בשוק, ולא עשו שום מהלך. אבל עדיין היו כאן מהלכים ענקיים במהלך הטרייד דדליין שצריכים לדבר עליהם, כי יש קבוצות שהתחמשו בצורה מסיבית לקראת המשך העונה, ויש קבוצות שנפטרו מנכסים בשביל כמובן לעשות טנקינג בצורה חוקית כמה שאפשר, לנסות להשיג את ומבניאמה או לנסות לבנות מחדש על בחירות דראפט, והרבה בחירות דראפט אף הוא במהלך הדדליין הזה. ואני רוצה שנייה לחזור אחורה ולהסתכל עוד על הטרייד של הצ'ימורה עם קנדריק נאן של הלייקרס מול הוויזארדס, כי זה מה שבסופו של דבר היה יריית הפתיחה לכל הבלגן הזה שאנחנו רואים כאן, למרות שלא ידענו שכל הבלגן הזה התפתח והיריית פתיחה האמיתית היא של קיירי אירווינג, אבל תכף נדבר גם על זה. אני רוצה רק להגיד מילה אחת, כי כבר דיברנו על הטרייד הזה של הצ'ימורה, ומי הזוכה, מי המפסידה כאן, אבל שימו לב, אני אמרתי במהלך הטרייד עצמו, ממש אחרי הטרייד, אמרתי שעצם זה שהלייקרס נפטרו כאן משלוש בחירות דראפט של סיבוב שני בשנת 23, 28 ו-29, יכול לפגוע בהם בהמשך, כי הם מוותרים על גמישות של נכסים שהם יוכלו לעשות איתם טריידים בחלק המתקדם יותר של הדדליין, וזה לטעמי בדיוק מה שראינו עם הטרייד של קיירי אירווינג, כי אני חושב שאם הלייקרס היו יודעים שקיירי אירווינג בשוק, אני רוצה להזכיר שגם כל הטרייד הזה קרה ממש מהיום למחר, קיירי אירווינג הודיע יומיים לפני הטרייד שהוא רוצה לעבור, וברוקלין הגיבה מאוד מאוד מהר, וגם אמרתי ישירות אחרי הטרייד הזה שהם עשו את זה לדעתי בצורה חכמה, כי ברגע שהם עושים את זה, זה נותן להם זמן להחליט מה הם עושים עם דורנט, ולהמשיך לקבל הצעות לקראת המשך הדדליין. אז הם באמת עשו ופעלו מהר, אבל אני חושב שבצורה מסוימת יכול להיות שאם ללייקרס היה את שלושת הבחירות דראפט של הסיבוב השני האלה, הם היו יכולים אולי לעשות עסקה עם ברוקלין ולהשיג את קיירי אירווינג ולהנחית אותו שם, למרות שדווח שהבעלים של ברוקלין רצה לעשות לקיירי דווקא ולא רצה לתת לו להגיע למקום וליעד המועדף עליו. עדיין, עם כל זה הוא עדיין איש עסקים, ואם הוא היה מקבל הצעה משמעותית יותר טובה מדלס מבחינת בחירות דראפט ונכסים לעתיד, אני בטוח שהוא היה שוקל את זה מחדש ולאו דווקא נכנס פה רק לפסים אישיים. אז במובן מסוים דברים אולי יכולו להתפתח אחרת אם הלייקרס לא היו מגיבים כל כך מוקדם והיו מביאים את הצ'ימורה מוקדם, אבל אתם יודעים, זה ווין ווין בסוף לשני הצדדים, ובסוף מצליחו להסתדר יפה. לגבי הטרידים האלה כבר דיברנו, גם ללא קיירי אירווינג הם הצליחו לעשות אחלה של דדליין מבחינתם. מבחינת שאר הטריידים, אנחנו עוברים קדימה, כי על הטריידים האלו כבר דיברנו. הטרייד הראשון שהיה, זה היה לפני שלושה ימים של מיאמי, שמעבירה את דוויין דדמון בבחירת סיבוב שני לסן אנטוניו. לא טרייד משמעותי יותר מדי, דדמון היה מסוכסך עם ספולסטרה על פי הדיווחים. סן אנטוניו מקבלת כאן בחירת סיבוב שני וממשיכה לאגור נכסים, היא עשתה את זה לאורך כל הדראפט הזה, ניסתה לאגור כמה שיותר נכסים לקראת ההמשך, ועושה פה תהליך של בנייה מחדש, ודדמון ייחתך מסן אנטוניו על פי הדיווחים, ויצא לשוק החופשי. יכול להיות שהוא יגיע פתאום לקבוצה כמו הלייקרס, יהיו קבוצות שירצו אותו, הוא שחקן שיש לו ביקוש בחוץ. בנוסף, בעוד טרייד שקרה באותו יום, ברוקלין זורקת את קסלר אדוארדס לסקרמנטו בתמורה לקש קונסידרשנס ושחקן מסוים שהם לוקחים עליו את הזכויות דראפט, שזה אגב, לכל מי ששואל לגבי ים הדר, זה דברים שיכולים לקרות שפתאום הזכויות של ים הדר יעברו לאיזו קבוצה אחרת. זה לא סביר, זה לא קורה הרבה, אבל הנה דוגמה לכך שזה לפעמים כן קורה. הם עשו את זה בשביל להיפטר ממנו כמובן, בשביל לעשות עוד טריידים גדולים שאנחנו תכף נראה בהמשך, ובשביל לזרוק חלק מהשכר שלהם, הם הולכים לתהליך של בנייה מחדש. ואז אנחנו מגיעים לבומבה המרכזית באמת, לבוקר שלנו, של הטרייד דדליין, שזה עדיין עכשיו השמיני בפברואר בארצות הברית, שזה הלילה שלהם. אנחנו מקבלים פה את הבומבה הראשונה, שזה טרייד ענק של הלייקרס, מינסוטה ויוטה. הטרייד הזה מבחינתי הוא מקסום היכולות של הלייקרס בשוק הטריידים, לאו דווקא לטווח הקרוב. אמנם כולם מסתכלים עכשיו על הטווח הקרוב ואומרים, לברון ג'יימס צריך עזרה בשביל לנצח, להגיע לפליין, לפלייאוף, לאנשהו, אבל גם בוא נגיד, ובהנחה והלייקרס לא יצליחו להגיע רחוק במהלך העונה הזאת, היא מצליחה לאגור כאן נכסים בתמורה ל... כמעט כלום שהיא זורקת חזרה. זאת אומרת, היא נותנת כאן את ראסל ווסטברוק, שהיא לא רצתה אותו, היא לא הייתה צריכה אותו, היו שם הרבה בעיות, ועל פי דיווחים במהלך השבוע, היה שם גם פיצוצים רציניים בתוך המועדון, שכבר הפכו את המצב לבלתי נסבל, למצב שבו אי אפשר להמשיך משם הלאה על פי הדיווחים. הם זורקים את הבחירת סיבוב ראשון 2022 שלהם, מוגנת בטופ 4, שזה כרגע ילד בן 13, והלייקרס רוצים לנצח כאן ועכשיו, והם מביאים שחקנים שהם שחקנים לא מבוגרים, זאת אומרת, הם מביאים את דיאנג'לו ראסל, הוא בן 26, יש לו חוזה אמנם, נכון, רק עד סוף השנה, במידה וזה לא ילך, זה השאלה שהם יכולים אחר כך לעבור משם הלאה, ולחפש שחקנים אחרים בשוק. דיאנג'לו ראסל, אמנם, לא הצליח בגדול במינסוטה, אבל אני רוצה להזכיר שהוא כן שחקן שהוכיח שהוא יכול להיות פוינט גארד, אמנם לא בתור רכז אמיתי, הוא לא רכז בטבע שלו, הוא יותר סקורר, אבל הוא כן הוכיח שהוא יכול להצליח שהוא שיחק בברוקלין. הוא שיחק שם והוא היה אפקטיבי, הוא היה טוב, לדעתי ליד לברון ג'יימס יש סיכוי טוב, שאנחנו נראה גרסה הרבה יותר טובה שלו מהגרסה הקודמת שלו בלייקרס, ויותר דומה לגרסה שלו בברוקלין, שיש לידו שחקנים טובים. מליק ביזלי, גם כן שחקן שיש לקבוצה אופציית שחקן עליו, בתמורה ל-15-16 מיליון דולר, משהו כזה, שחקן שמרווח את המגרש בצורה נהדרת, הוא כרגע מוביל את הליגה בכמות הזריקות, היחס זריקות ל-3 לעומת זריקות ל-2, והוא זורק, לוקח אחרי הרבה זריקות מחוץ לקשת, והוא עושה את זה באפקטיביות טובה, זה בדיוק מה שחסר ללייקרס כרגע, במובן מסוים ממלא להם את החלל שמליק מנק השאיר להם בשנה שעברה, ונותן להם ריווח לצד לברון, שמאוד אוהב לשחק בצבע. בתקופה של לברון ג'יימס, שהוא משחק עם ראסל ווסטבוק בלייקרס, יש לו את האחוזים הכי נמוכים בהפרש בקריירה של סיומות באזור הצבע, ואחת הבעיות היא, כמובן בגלל שאין ריווח בסוף, בשורה התחתונה, אצל הלייקרס. וג'רד ונדרבילט, שזה שחקן גם כן שיש לו חוזה לעונה הבאה, חוזה שהוא מאוד מאוד נוח, פחות מ-5 מיליון דולר, מאוד נוח ללייקרס, זה נכס שישאר אצלם גם לשנה הבאה, ככה או ככה. בין 23, שומר מאוד ורסטילי עם חוזה נוח, הרבה קבוצות ירצו אותו, אם הלייקרס לא ירצו אותו, ירוצו, בוא נגיד, לעשות עליו עוד טרייד עם השנה הבאה. בשורה התחתונה הם הופכים את ראסל ווסטבוק בבחירת סיבוב ראשון שלהם ל3 נכסים שהם יכולים להשתמש בהם בטווח הקרוב ובטווח הרחוק, שזה משהו לא מובן מאליו בכלל. בדרך כלל, הייתי מצפה יותר מהלייקרס לנסות להביא שחקנים מוכחים שהם מבוגרים יותר, והערך שלהם בשוק הוא לאו דווקא כזה גבוה, כמו לדוגמת ג'יי קראודר שעבר למילווקי, אבל תכף נדבר על זה. בנוסף, הם שולחים את חואן טוסקנו אנדרסון ודמיאן ג'ונס, שני שחקנים שלא היו רלוונטיים אליהם לחמישייה הראשונה ולהרכב הראשון באופן כללי, שולחים אותם ליוטה שבונה מחדש ומשיגה כאן מבחינתה, בחירת סיבוב ראשון, זה הנכס המרכזי שלה, היא הולכת לשחרר את ראסל ווסטבוק לשוק החופשי, לעשות לו ביי-אוט, שזה בעצם אומר שהם מגיעים להסכמות על הכסף שראסל ווסטבוק יקבל עד סוף השנה, והוא נכנס לשוק החופשי ויכול בעצם לחתום באיזה קבוצה שהוא רוצה. תחושתי אגב, יוטה יכלה להשיג כאן יותר נכסים, בטח על בסיס האיכות של החוזים שיש לה למליק ביזלי ווונדרבילט, אבל זה מה שהצליחה להשיג. אני מדרג את הטרייד הזה מבחינתה, נגיד את זה באזור ה-6-6.5, כי אני חושב שהם יכלו להשיג פה יותר, הם משיגים פה עדיין משהו לפחות, ולא היה להם בתכלס איזשהו לחץ לעשות טרייד על מליק ביזלי ווונדרבילט, כי יש להם חוזה לעוד עונה. יכלו אולי להשיג עליהם משהו בסוף השנה הזאת, אבל הם רוצים להפסיד כאן ועכשיו, כדי להתקרב כמה שאפשר לאפשרות להשיג את ומבניאמה. אז הייתי נותן להם 6.5 על הטרייד הזה, זה ייתן להם גם הרבה גמישות בשכר אחרי שהם ישחררו את ראסל ווסטבוק, וייתן להם הרבה מקום פנוי בשכר לקראת העונה הבאה. יכול להיות שזה באמת התפיסה שלהם, אולי הם אפילו חושבים שבעונה הבאה הם יוכלו ליד מרקנן להביא עוד איזה 2-3 שחקנים בחוזים לא מקסימום, אבל חוזים יפים, ואפילו להתחרות יחד עם הבחירות דראפט, יכול להיות שזה באמת האג'נדה. מנסות המקבלת את מייק קונלי, ושלוש בחירות סיבוב שני. אני חושב שמייק קונלי הוא שחקן מאוד סולידי ומתאים מאוד למינסוטה, יותר מאשר דיאנג'לו ראסל. הוא ייקח הרבה פחות כדור, בוא נגיד ככה, וייתן את הבמה יותר לאדוארדס, ולאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר שלשם מינסוטה הולכת. היא מאמינה כנראה שאנטוני אדוארדס הוא השחקן שלהם שיקח אותם לשלב הבא, יותר מאשר קארל אנטוני טאונס, ולכן גם הם עשו את הטרייד על רודי גובר. הם צריכים את הבחירות דראפט סיבוב שני האלו, בגלל שהם ויתרו על המון נכסים בעסקה הקודמת שלהם עם יוטה, ולכן אני חושב שזו עסקה לא רעה מבחינתם, בטח מתחשב בזה שבעצם דיאנג'לו ראסל מסיים חוזה בסוף השנה, ומנסות איזה שוק מאוד לא אטרקטיבי לשחקנים מהשוק החופשי, ולכן להביא את מייק קונלי שאומנם מבוגר, אומנם הוא לא עכשיו רכז טופ NBA כבר מזמן, אבל הוא שומר טוב, הוא מנהל משחק טוב, ויש לו חוזה לשנתיים, אני חושב שמבחינתם זה יכול לגרום לאנטוני אדוארדס לפרוח יותר מאשר הוא פרח עד עכשיו. אני דווקא מדרג את הטרייד הזה מבחינתם, בוא נגיד באזור ה-8 אפילו הייתי נותן להם על הטרייד הזה, למרות שאני יודע שזה אולי תהיה דעה לא פופולרית. מבחינת הלייקרס, אני חושב שהלייקרס מקבלים כאן 9.5, כי הם עדיין מוותרים על בחירת סיבוב ראשון, אבל אני חושב שהם לא מוותרים על המון, אני חושב שזה שדרוג אדיר ביחס לכמות הנכסים שיש להם כאן. 10 זה באמת חייב להיות טרייד מושלם, הטרייד הזה הוא לא מושלם מבחינתם, אבל הוא בטח טרייד שיועיל להם ויהיה טוב. עוברים לטרייד הבא שגם כן קרה במהלך הלילה, ג'וש הארט עובר לניו יורק ניקס בתמורה לקם רדיש, ריין ארצ'י דיאקונו וסוואי מיכאיליצ'וק, ובחירת סיבוב ראשון שמוגנת בלוטרי, שכנראה, בהתחשב ואיך שהניקס דירים כרגע, לא תגיע ללוטרי, אלא תעבור לפורטלנד, באזור הבחירה, בוא נגיד, באזור מקומות 15 נגיד עד 21, משהו כזה, שזה בחירה בעלת ערך רב, שהיא מביאה בשבילה את ג'וש הארט, שיש לו חוזה לעונה אחת פלוס אופציה שחקן, שלדעתי הוא לא בהכרח ייקח, יכול להיות שהוא ירצה ללכת לשוק החופשי ולקבל הרבה יותר כסף מהניקס, ופה צריך לזכור שזה סיכון עבור, עבור הניקס, כי הם בעצם מבטרים כאן על שחקן פוטנציאלי עתידי, למרות שהם לא קבוצה שאוהבת יותר מדי לפתח שחקנים, אנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות, עם אובי טופין, בטח עכשיו עם טיבודו, עם אובי טופין ועם קוויקלי, יש להם שני שחקנים מוכשרים שם, יש להם לא מעט שחקנים מוכשרים בעצם, אבל כאילו עם טיבודו אתה צריך קודם כל להתאים לשיטה, אחר כך נחשוב על איך לפתח אותך. וזה משהו שהוא מתאים לניקס לאורך שנים, שהם פחות מחפשים את הפיתוח של השחקנים הצעירים, אלא מחפשים לנצח הרבה פעמים פה ועכשיו, ובלי יותר מדי חשיבה קדימה, וזה בדיוק מהלך קלאסי של הניקס, ובגלל זה אני נותן להם 6 על העברה הזאת, כי בסוף ג'וש ארט מצד אחד כן מתאים מאוד לשיטה של טיבודו, מצד שני, יכול להיות שהם מביאים אותו לחצי שנה לקבוצה שבכל מקרה לא יכולה להתחרות וללכת עד הסוף, הרי הוא לא יעשה את ההבדל בקבוצה הזאת, למרות העובדה שהוא וברונסון מכירים ושחקו ביחד בווילנובה, עדיין זה לא מה שיעשה את ההבדל. הם כן נפטרים מקם רדיש שהם לא רצו אותו ורצו להעביר אותו, מעניין מה קורה עם קם רדיש, כי באמת הקריירה שלו רק הולכת ודורכת, לא יודע אם הוא יוכל באמת לפרוח בפורטלנד, ופורטלנד מבחינתה משיגה את הבחירת סיבוב ראשון שלה, משיגה את קם רדיש, מעבירה את ג'וש הארט שבכל מקרה לא היה נשאר אצלהם לטווח הארוך, וגם לראה פורטלנד אני לא אתן כאן איזשהו ציון גבוה מדי, כי אני לא חושב שזה המהלך שפורטלנד הייתה צריכה, זה לא עושה איזשהו שינוי דרסטי בקבוצה, לא לפה ולא לשם, ולכן גם פורטלנד מבחינתי תקבל 6 על הטרייד הזה. ומכאן נעבור לטרייד הבא, לפני שנעבור למגה טרייד, שבעצם זעזע את כל השוק העברות אתמול, ובעצם היה הטרייד הכי גדול בדדליין הזה, אבל לפני כן, יעקב פורטל חוזר לטורונטו בתמורה לקמבירג', בחירת סיבוב ראשון מוגנת בלוטרי של 2024, ושתי בחירות סיבוב שני שעוברות לסן אנטוניו, שסן אנטוניו ממשיכה, שוב, לאגור נכסים לקראת הדרפטים של השנים הבאות, היא אחת הקבוצות שידועה בתור הקבוצה שיודעת למצוא את היעלומים הנכונים, במיוחד בסיבוב השני בדרפט לאורך השנים, ולפתח אותם בצורה נהדרת, ויעקב פורטל, שעבר בעסקה של דה רוזן, שעבר בזמנו לסן אנטוניו, חוזר חזרה לטורונטו שמשלמת עליו פעמיים עם הטריידים הלא חזור, חוזר למקום שבו הוא נבחר בדרפט בבחירה התשיעית, וזה טרייד שהוא גם כן לא משנה יותר מדי על פניו לטורונטו, אבל לדעתי הוא דווקא התאמה טובה מאוד עבורם. זאת אומרת, יעקב פורטל לשחקן שעושה עבודה טובה ומאוד סולידי בחלק ההגנתי, לא סתם סן אנטוניו כל כך אהבו אותו והשתמשו בו לאורך 4 שנים, למרות שהמספרים שלו הם לא מטורפים, אני חושב שהוא יכול לעזור לטורונטו מאוד בטווח המיידי, למרות שהבעיה האמיתית של טורונטו, פייר, זה שאין להם רכז אמיתי, וחשבתי שהם יעשו הרבה יותר מאשר מה שהם עשו בטרייד דדליין הזה. דובר על כל כך הרבה שחקנים, אננובי, סיאקם, ון וליט, שיעברו, וכרגע הם ממשיכים לשחק את הכדורסל הסוליסטי שלהם, הכי הרבה בידודים בליגה. יעקב פורטל לא ישנה להם שם המון, הוא ישנה להם, יעזור להם קצת בחלק ההגנתי, יעזור להם קצת בריבאונד, אבל לא יעשה איזשהו שינוי דרסטי, לא יהפוך אותם פתאום לקבוצת פלייאוף כנראה, אבל בוא נגיד אם אני נותן לטורונטו ציון, אני אתן להם ציון על כל הטרייד דדליין הזה, ואני חושב שהם היו צריכים להיות יותר אקטיביים, ואני נותן להם ציון של 4, כי אני חושב שהם היו חייבים לעשות עוד טריידים מעבר ליעקב פורטל. לסן אנטוניו, מבחינתם, קלאסי, הם מביאים פה שחקן שנכנס בדיוק לאותה נישה, הם יכולים לפתח אותו, לא יותר מדי משנה להם, יותר אכפת להם בחירות דראפט, ומבחינתם, הם מיצו למקסימום לדעתי את מה שהם יכלו להשיג על פורטל, וניתן להם 8.5, אולי יכלו להשיג עליו טיפה יותר, 8.5 או 9 לסן אנטוניו. ומכאן נעבור לטרייד, הטרייד ששינה בעצם, שעדים את כולם על הבוקר, של קווין דורנט וטי-ג'י וורן שעוברים לפיניקס, טי-ג'י וורן גם חוזר לפיניקס, זה הטרייד דדליין שבו נראה לי אחר בשחקנים חזרו לקבוצות האם שלהם, בתמורה למיקל ברידג'ס, קם ג'ונסון, ג'יי קראודר ו4 בחירות סיבוב שני, כשיש להם את האפשרות ב-2028 להחליף, לעשות חילוף בין הבחירות, שזה אומר שאם פיניקס תבחר גבוה יותר בדראפט, לברוקלין יהיה את הזכות להחליף איתה. עכשיו, זה טרייד ענק, זה הופך את פיניקס מ-day one לקבוצה שמדברים עליה בהקשר של אליפות או כישלון, כי אם יש להם הקבוצה את קווין דורנט, את קריס פול, דווין בוקר, דיאנדרי אייטון, ושחקנים כמו טי-ג'יי וורן או קוג'י ועוד שחקנים שיש להם שמשלימים שם את החבילה, אם הם לא לוקחים אליפות, זה באמת כישלון עצום, אבל אני לא אוהב בדרך כלל שקבוצות בונות את המגה קבוצות האלה, בטח לא מהיום למחר. בדרך כלל זה מאוד מאוד קשה לקבוצות להתחבר בצורה כזאת, אבל קשה להתעלם מהעובדה שרמת הכישרון שמה ורמת ה-IQ של הכדורסל יחד עם קריס פול היא מאוד מאוד גבוהה. זאת הקבוצה נראה לי הכי טובה בהיסטוריה במיד ריינג' עם קריס פול, דווין בוקר וקווין דורנט, וטי-ג'יי וורן הוא גם אמן של מיד ריינג', שזה הזוי שהביאו כל כך הרבה שחקנים, רק חסר שהביאו את דה רוזן לשם, ויש להם את הכל כולם יכולים לקלוע מהמיד ריינג' מעל 50%. ומבחינת פיניקס, צריך להגיד את האמת, היא מאמרת כאן בענק, כי קווין דורנט צריך להזכיר, הוא לא בריא ב-100%, הוא עדיין מגיע אחרי אכילס, הוא בן 34, הוא שחקן ששווה הרבה מאוד כסף, ואם הדבר הזה לא ילך תוך שנה, תוך שנתיים, הם די שורפים לעצמם את העתיד, כי הם שורפים כאן לא רק את העתיד, שניהם הם שורפים גם את ההווה, כי מיקל ברידג'ס היה שחקן לבנות עליו יחד עם דווין בוקר לשנים הבאות, קם ג'ונסון גם כן שחקן עם הרבה מאוד ערך, ובנוסף הם שלחו כאן 4 בחירות סיבוב ראשון ועוד בחירה של 2028, אז ככה שאת הגמישות מבחינת הבחירות סיבוב ראשון שלהם, הם שורפים עד לפחות 20-30. וזה בעייתי, זה בעייתי מבחינתם, אבל אם הם יגיעו למצב שבו, אתם יודעים מה שאני אפילו לא מדבר על יקחו אליפות, הם צריכים לפחות להגיע לגמר אזורי, הם צריכים לפחות להתמודד בצורה רצינית וללכת עד הסוף, כי באותה מידה אני כן רואה את הקבוצה הזאת, אם הכימיה לא מסתדרת שמה, פתאום עפה בסיבוב הראשון, אני רואה את זה יכול לקרות, זה קרה גם לברוקלין וזה יכול לקרות גם לקבוצה כזאת, זה שיש לך את השחקנים הכי טובים על המגרש, לא אומר שיש לך את הקבוצה הכי טובה. וצריך לראות איך הדברים התחברו שם, כי אין להם הרבה זמן לחבר את הדברים. קווין דורנט עדיין פצוע, הוא לא קשיר, הוא לא יכול לשחק, אז תלוי מתי הוא יחזור, מתי הוא ייכנס ואיך הוא ייכנס כאן לתוך הקבוצה. כשברוקלין מצידה עושה כאן, אתם יודעים, שוברת את הקבוצה שלה, ולדעתי מוכרת בזמן. זה אלמנט חשוב מאוד לדעת מתי למכור את המניה שלך בזמן, כי יכול להיות שאם הם משאירים את קווין דורנט לעוד חצי שנה, לעוד שנה, מנסים לסחוט את הלימון כמה שאפשר, יכול להיות שהם לא משיגים עליו כל כך הרבה. וכאן הם מצליחים להשיג הרבה מאוד בחירות דראפט, שהם יכולים אחר כך להחליף אותם בתמורה לשחקנים אחרים, ולבנות מחדש על שחקנים שיש להם בסיס טוב. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מיקל ברידג'ס, זה שחקן שכן הייתי רוצה לבנות עליו את הקבוצה שלי, לאו דווקא בתור שחקן ראשון, או בתור הסקורר המרכזי, אבל יש להם מספיק נכסים שהם יכולים להעביר גם במהלך סוף העונה. אבל בוא נגיד שכבר עכשיו אין להם קבוצה רעה, יש להם את ניק לקסטון שעשה פריחה נהדרת, יש להם שחקנים כמו דין וידי, שחקנים כמו סימון, שחקנים על פניו, יש להם קבוצה שהיא אפשר לעבוד איתה, אפשר להוציא ממנה עוד נכסים. אני הייתי בונה על ברידג'ס, הייתי בונה על קם ג'ונסון גם בתור שחקן שמקבל הרבה דקות והרבה מאוד כדור בחלק ההתקפי, וכמובן הייתי הולך על קם תומאס שבינתיים מתפתח, נראה שמתפתח בצורה טובה ונראה כסקורר מדהים עבורם, והייתי מנסה לראות מה אני יכול להוציא מהקבוצה הזאת עוד יחד עם הנכסים שהבאתי. מבחינתי, אם אני מסתכל על הטרייד הזה מבחינת ברוקלין, כמובן שברגע שאתה עושה טרייד על קווין דורנט, זה לא דבר שהוא טוב, נקרא לזה, זה לא דבר שאתה שמח בו, כי אתה הופך להיות מקבוצה שמועמדת, או מדברים עליה לפחות על בהקשר של אליפות, לקבוצה שלא לא קרובה לזה בכלל, אבל בהתחשב בעובדה שהם מכרו בזמן, אני נותן להם 9 על העברה הזאת, כי הם הצליחו להשיג פה נכס משמעותי עם מיקל ברידג'ס, וזה משהו שהוא חשוב מאוד עבורם, נכסים משמעותיים בדמותם של 4 בחירות דראפט סיבוב ראשון בעתיד, ומבחינתה של פיניקס, הציון שאני נותן להם כאן, זה או 10 או אחד, כאילו זה ההבדל, ובסוף הם ימדדו והם הביאו את זה על עצמם, הם ימדדו בהאם הם יכולים להביא אליפות בשנה, שנתיים הקרובות, או ללכת לפחות לרוץ עד הסוף, להגיע לסדרת גמר נהדרת ולהפסיד בה, זה קורה, יכול לקרות כמובן לכל קבוצה, אבל בוא נגיד, להביא את הקבוצה הזאת לרמה שהיא באמת באמת מתמועדת על האליפות, אם היא תפסיד למילווקי או בוסטון, אחת הקבוצות שתצא מהמזרח, אי אפשר להאשים אותם, כי יש שם קבוצות אדירות, אבל אם היא לא תגיע אפילו לאזורים האלו, זה כישלון וזה ברמת האחד, כי הם זורקים פה את כל העתיד שלהם ואת כל הנכסים שלהם על קווין דורנט בשביל לנסות לנצח עכשיו. בקיצור, אין ספק שנהיה מעניין בפיניקס, ויהיה מעניין גם בברוקלין בשנים הקרובות לראות איך הדברים האלה יתפתחו. עוברים לטרייד הבא, מייק מוסקאלה שעובר לבוסטון בתמורה לג'סטין ג'קסון ושתי בחירות סיבוב שני. מזכיר לי מאוד את העברות שבוסטון עשו בשנה שעברה, שחקן שמבחינת ההתאמה שלו לבוסטון ספציפית, מאוד מאוד מתאים, ואני אוהב את זה מבחינת בוסטון שהיא מנסה להביא, מה זה מנסה? היא מצליחה להביא שחקנים שמתאימים לשיטה שלה ולאג'נדה הקבוצתית, לסכמה ההתקפית וההגנתית, ומייק מוסקאלה הוא בדיוק אחד מהם. זאת אומרת, זה שחקן שיכול לשחק את ה-4 וה-5, הוא מאוד ארוך, הוא מגן טוב על הטבעת, הוא לא שומר אליט, כן? זה לא עכשיו איזה שומר לוקדאון דיפנדר שאני אגיד לכם, וואלה, זה רוברט וויליאמס, שיש לו השפעה מדהימה על הטבעת, אבל הוא לא נחיתה אגרסיבית לרצפה עם איזשהו סנטר שלא יכול לשחק הגנה בכלל, והוא מרווח את המגרש בצורה טובה, הוא קולע כמעט 40% ל3, מינואר אני חושב שהוא קולע באזור כמעט 45% מחוץ לקשת, והוא עשה עבודה טובה מדי לאוקלאומה שלא צריכה אותו כרגע, כי היא רוצה גם כן סוג של, אני לא יודע אם להפסיד או לנצח, היא גם נמצאת במקום ביניים כזה, אבל אין מה לעשות איתו, ולבוסטון בהחלט יש, וזה טרייד מדהים עבור בוסטון. מבחינתי, אני נותן להם 9 על הטרייד הזה, כמובן שהטרייד הזה גם יכול להיכשל, והוא יכול להיות שחקן שולי שלא מקבל דקה. אבל מבחינת הפוטנציאל וההתאמה שיש לבוסטון עם, עם מסקאלה, אני חושב שזה לחלוטין תשע. זה לחלוטין תשע, לפחות לפי הראייה שלי, כי בוסטון מוותרת כאן על שתי בחירות סיוב שני, שהיא לא צריכה בכל מקרה כרגע. יש לה קבוצה יותר ממוכנה לאליפות ובשלה לאליפות, היא צריכה לעשות מהלכים שמחזקים אותה בטווח המיידי. היא מעיפה את ג'סטין ג'קסון יחד איתו בתוך העסקה הזאת, היא לא צריכה את ג'סטין ג'קסון, היא צריכה שחקן בדיוק ממוסקאלה, בטח שיש לה את אל הורפורד, שאתם יודעים, הוא כבר לא ילד, והוא צריך גם לקבל מנוחה בדקות כאלו ואחרות, וזה אחלה של תוספת עבור בוסטון. מבחינת אוקלאומה, היא מביאה פה עוד שתי בחירות סיבוב שני, הייתי אומר שהיא מקבלת שבע על הטרייד הזה, כי אני לא יודע איזה קבוצה הייתה משלמת על מייק מוסקאלה חוץ מבוסטון שתי בחירות סיבוב שני, והיא ממשיכה לאגור בחירות, אני לא יודע מה היא תעשה עם כל כך הרבה, באמת שאין לי מושג, זה כבר יותר מדי בחירות, אבל זה שלהם, ובואו נראה בעתיד הקרוב מה הם יעשו. עוברים מכאן לעוד טרייד שנותן לי וייבים של עונת האליפות של מילווקי, טרייד שבו היא משיגה את ג'יי קראודר בתמורה לשתי בחירות סיבוב שני שעוברות לברוקלין, ושלוש בחירות סיבוב שני שעוברות לאינדיאנה. סרג'י באקה, ג'ורג' היל ונווארה, שלושתם היו שחקנים שלא יכולים לתרום כנראה כמו שג'יי קראודר בפוטנציאל יכול לתרום למילווקי. ברוקלין לדעתי מקבלת פה מעט מדי בשביל ג'יי קראודר, אבל היא פשוט כל כך לא הייתה צריכה אותו, כי יש לה כל כך הרבה פורוורדים, שאם לא הייתה הצעה טובה יותר, וכנראה שלא הייתה הצעה טובה יותר, היא פשוט זרקה את זה למי שהיא רק יכלה. אז מילווקי מבטרת כאן על חמש בחירות סיבוב שני, שעל פניו זה הרבה, בטח לשחקן כמו ג'יי קראודר, אבל לשחקן שבבוטם ליין, בשורה התחתונה, יכול לעזור להם מיידית להיות קבוצה יותר טובה, יותר מסוכנת ממה שהיא כרגע, מאוד דומה בסגנון לפי-ג'יי טאקר שהגיע אליהם אז, יכול לרווח את המגרש, וגם טאקר אגב הגיע מקבוצה מפסידה באותה שנה ולא ספרו אותו יותר מדי, כמו שקראודר עכשיו, אתם יודעים, הגיע במצב שבו הוא לא שיחק חצי שנה, שזה לא מצב אופטימלי, ופי-ג'יי טאקר גם לא היה נראה החתמה יותר מדי נוצצת. אז כן, במובן הזה ג'יי קראודר זה כאילו סיכון מבחינת מילווקי, אבל אם הוא כן ניתן להם 80% אפילו למה שהוא נתן לקבוצות שהוא שיחק בהם בשנים האחרונות, הוא שחקן שיכול לעשות את ההבדל מבחינתם בין לצאת מהמזרח ולהיות הקבוצה האלופה של ה-NBA, לבין קבוצה שעפה בחצי או בגמר לקבוצות כמו פילי, כמו בוסטון וכן הלאה, אפילו לקליבלנד. וזה שחקן שעושה את ההבדל. לכן מילווקי הולכת כאן אולין, אני אוהב את המהלך הזה מבחינתם, אני נותן להם אפילו 10. אתם יודעים משהו, נותן להם 10 על המהלך הזה. כי אמנם זה סיכון, אבל זה סיכון מחושב שזה סיכון מסוג המהלכים שיכולים לעשות קבוצה אלופה, ואם יש לך את המהלך הזה שיכול לעשות אותך במקרה הכי טוב, אלופה, ובמקרה הכי גרוע, אתה מאבד פה 5 בחירות סיבוב שני, וכמה שחקנים שבכל מקרה לא בנית עליהם, או לא היו ברוטציה, כמו איבאקה, היל ונווארה, אז בסדר, מגניב, בוא, לך על זה. אני הייתי עושה את הטרייד הזה כל יום אם אני הייתי במילווקי. ברוקלין הייתי נותן להם 6, כי אולי הם היו יכולים להוציא פה קצת יותר. אינדיאנה מקבלת כאן כמה שחקנים שהיא כנראה גם תשלח לשוק החופשי, כנראה את איבאקה היא תשלח לשוק החופשי, אולי את ג'ורג' היל ונווארה היא תשאיר אצלה, ושלוש בחירות סיבוב שני שאולי ישמשו אותה בעתיד הקרוב. אז אינדיאנה מקבלת פה 8 בתור הקבוצה שמקבלת כאן את השכר המיותר, ומקבלת כאן עוד נכסים גם לעתיד הקרוב, בלי שהיא בכלל הייתה צריכה לוותר כאן על משהו, כן? היא לא ויתרה כאן על כלום. שימו לב, אינדיאנה פשוט סופגת שכר, לא מעבירה אף שחקן, לא מעבירה אף בחירה, ומקבלת כאן 3 שחקנים שפשוט ממלאים לה את החסר, והיא מעיפה 2 שחקנים, מתביטת זה ולא זוכר עוד את מי, אבל היא מעיפה עוד 2 שחקנים שבעצם ממלאים לה את הסגל בשלב הזה, רק בשביל לספוג את הבחירות האלה בחינם, במרכאות. ומכאן נעבור לטרייד הבא של הלייקרס, שכמו שאמרתי, היא מקסמה את היכולות שלה ואת הנכסים שלה במהלך הדדליין הזה, מעבירה תומאס בריינט לדנבר בתמורה לדבון ריד ו3 בחירות סיבוב שני, שלתחושתי הם ניסו לעשות איתם מהלכים מאחורי הקלעים בשביל לנסות להביא אולי את בוגדנוביץ' או לעשות עוד איזה מהלך, אבל כנראה לא צלחו. ככה או ככה, השלוש בחירות סיבוב שני האלה, ראיתם, הם נכס יקר שאפשר לעשות איתו מהלכים חשובים, והם עושים את זה בתמורה לתומאס בריינט שהם הביאו אותו בחוזה מינימום בסוף השנה. אתם כולכם מכירים וראיתם את תומאס בריינט בוויזארד, זה לא שחקן ששומר, זה שחקן שיכול לקלוע מבחוץ, זה נכון, בתור בעמדת הסנטר, אבל הוא לא ריבאונדר מדהים, הוא לא שומר, הוא לא רים פרוטקטור טוב, וזה לא מה שהלייקרס היו צריכים, שורה תחתונה. ומעבירים אותו פה לדנבר, ואני חושב שזה גם לא מה שדנבר צריכים, כי דנבר קבוצת התקפה מדהימה, אולי הכי טובה ב-NBA כבר עכשיו. הם צריכים הגנה, הם צריכים שחקנים שיכולים לעזור להם בחלק ההגנתי, ותומאס בריינט ממש לא אחד כזה. אז מבחינת דנבר אני לא מבין את זה, אני חושב שהם משלמים הרבה יותר מדי על תומאס בריינט, הם לדעתי הם מקבלים 2 אפילו על העברה הזאת, פשוט לא מובן לי, והם שולחים פה 3 בחירות סיבוב שני, הלייקרס לתחושתי הזוכה הברורה במהלך הטרייד הזה, מקבלת כאן 10 על למצוא שחקן שנגמר לו החוזה בסוף השנה, חוזה מינימום שאין לה צורך בו, בטח אחרי שאנטוני דייביס חזר, חד משמעית 10, אני לא מבין איך הם עשו את זה, לתחושתי זה ניצחון חד וחלק של הלייקרס במקרה הזה. עוברים לטרייד הבא, טרייד משולש, בין פילי, פורטלנד ושרלוט. שרלוט מקבלת כאן שתי בחירות סיבוב שני, על פי חלק מהדיווחים גם פילי מקבלת כאן שתי בחירות סיבוב שני, אבל אני לא בטוח, באמת לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה בכל המקומות, אז לא 100%. ג'לן מקדניאלס עובר לפילי, מתיס טייבול עובר לפורטלנד, ומיכאלי צ'וק שעבר עבר לפורטלנד בטריד הקודם, עובר לשרלוט, שגם אני לא בטוח שהשתמשו בו, ובחירות סיבוב שני, שבעצם שרלוט מממשת את האופציה על דניאלס, שהיה על חוזה מינימום, גם כן חוזה של רוקי, ומשיגה עליו שתי בחירות סיבוב שני. אין פה איזושהי זוכה חד משמעית, אני חושב שאם יש פה זוכה חד משמעית מהטריד הזה, זה מתיס טייבול, שאולי יקבל רול יותר גדול בפורטלנד. ג'לן מקדניאלס כנראה ימלא את הרול של טייבול בפילי, ואני חושב שג'לן מקדניאלס, עם האורך שלו, עם האתלטיות שלו, יכול לקבל או להיות קצת יותר אפקטיבי מטייבול בחלק ההתקפי, כי טייבול ממש לא היה חלק בכלל מההתקפה של פילי, אז במובן הזה הוא יכול להיות, גם הזוכה של הטרייד הזה, אבל זה טרייד שהוא טרייד קטן, שאולי יוכל לעשות אימפקט יותר משמעותי אצל פילי, תלוי איכם באמת יכניסו את דניאלס לתוך השיטה, פחות תלוי בדניאלס, יותר תלוי, לדעתי גם, לא פחות תלוי במאמן, יותר תלוי בשחקנים, ואיך הוא יתחבר בעצם לשיטה של פילי. לא שובר שוויון מבחינתם, אבל הם מוסיפים פה קצת אורך על טייבול. טייבול הוא שומר מדהים, אבל הוא שחקן מאוד ארוך, עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, אבל בחלק ההתקפי הוא נטל. לפני שנעבור לטריד הבא, אני אתן פה דירוג, אני חושב ששלושת הקבוצות צריכות לקבל על הטריד הזה, 6 או 7, לא יודע מה האג'נדה האמיתית של שרלוט מעבר להשיג את הבחירות סיבוב שני האלו, אני חושב שאולי הם יכלו להשיג יותר על מקדניאלס, אבל תלוי איזה שוק היה לו, מתיס טייבול, כנל, ג'לן מקדניאלס, לדעתי, אם כבר מישהו יעשה פה יותר אימפקט, זה ג'לן מקדניאלס בפילי, במידה והוא ייכנס כמו שצריך. עוברים לטרייד הבא, טרייד מרובע בין 4 קבוצות, דיטרויט מקבלת את ג'יימס וייזמן, סדיק ביי עובר לאטלנטה, גולדן סטייט מחזירה אליה את גרי פייטון השני, ופורטלנד מקבלת 5 בחירות סיבוב שני פלוס קווין נוקס, שלדעתי לא יהיה לה שימוש בהם, אז ככה שפורטלנד אוגרת נכסים, מקבלת מבחינתי, עוד לפני שאני מתחיל לדבר על שאר הקבוצות, מקבלת 10 על הטרייד הזה, היא לא מוותרת פה על כלום, מוותרת על שחקן שבכל מקרה לא נתן לה אימפקט משמעותי אצלה בקבוצה, כי פשוט הוא יושב על עמדה שיש לה כבר את דמיאן לילארד ואנפרי סיימונס, אז היא מנקה אותו, בוא נגיד, מהרוטציה שלה, למרות שהוא לא היה חלק יותר מדי משמעותי, שחק רק 15 משחקים השנה בפורטלנד, ומעבירה אותו לגולדן סטייט, ומרוויחה עליו 5 בחירות סיבוב שני, אז בחייתה זה ווין ווין. ג'יימס וייזמן עובר לדיטרויט, שזה יכול להיות, עזבו, זה מוזר מבחינתי עבור דיטרויט להביא את ג'יימס וייזמן, אמנם הוא שחקן עם פוטנציאל נהדר, בחירה שנייה בדראפט ולא סתם בחרו אותו במקום השני בדראפט, גולדן סטייט לא הצליחה לפתח אותו, אבל כרגע יש להם בדיטרויט את ג'לן דורן ואת איזיה סטוארט, אני לא מבין איך הם יעשו את הרוטציה של הגבוהים, ומי מהגבוהים יקבל דקות ולמה, אז איך הם מפתחים באמת הגבוהים שלהם ומה האג'נדה שלהם להמשך, יכול להיות שהאג'נדה שלהם להמשך זה לאגור כמה שיותר גבוהים ואז לעשות טרייד על חלק מהם, אני באמת לא יודע. לי זה מוזר, ההתאמה הזאת של דיטרויט שמבטרת כאן על סדיק ביי, שהיה אחלה בחירה דראפט מבחינתם, אמנם, נכון, הוא לא היה איזה שחקן שובר שוויון, והוא קולע טוב מחוץ לקשת, אבל הוא לא עושה הרבה מעבר לזה בצורה טובה, אז הם מבטרים על סדיק ביי, מעבירים אותו לאטלנטה, באטלנטה סדיק ביי יתאים יותר לדעתי מאשר בדיטרויט, אז אטלנטה מבחינתי מקבלת מהטרייד הזה ציון של 9 אפילו על סדיק ביי, להשיג את סדיק ביי בתמורה לכלום ושום דבר, להעביר את קווין נוקס, נשמע לי משהו שאין שום סיבה לא הגיונית מבחינתם לעשות, אטלנטה מקבלת 9, דיטרויט מקבלת 4, רק בגלל החוסר התאמה, אם היו ללא דורן שעושה עונה נהדרת, וללא איזיה סטוארט, הייתי אומר, סבבה, מגניב, אתה בונה פה את שחקן לטווח הרחוק, אבל אני לא מבין את זה, וגולדן סטייט, אולי זה יפתיע אתכם לתחושתי, צריכה לקבל פה ציון גבוה על הטרייד הזה, זאת אומרת 8-9, אמנם היא משלמת פה הרבה מעבר למה שהמחיר של גרי פייטון השני שווה, אבל מצד שני, אם אני מסתכל על זה, היא מוותרת כאן על ג'יימס וייזמן ונעזרת בשחקן שהיא יודעת שיכול לעזור לה ומתאים לדנ"א של הקבוצה, לקח איתה כבר אליפות ויכול לעזור להם בטווח המיידי. ג'יימס וייזמן פשוט היה מחוץ לרוטציה שם, זה כישלון הפיתוח של ג'יימס וייזמן, אבל הטרייד עצמו, לוותר בזמן גם על אחד הנכסים שלך בשביל להביא שחקן שיכול לתרום לך בפן המיידי, שאתה עוד יודע וחושב שאתה יכול להתמודד על אליפות, אני חושב שזה מהלך נכון מבחינתם, למרות שזה מהלך לא פופולרי וקשה, כי בחרת את וייזמן בסיבוב השני רק לפני 2.5 שנים, ועכשיו אתה אומר, עברתי הלאה ממנו. ומכאן לעוד גניבה של הלייקרס שמביאה את מו במבה בתמורה לפטריק בברלי ובחירת סיבוב שני. האמת שהיה מצחיק שפט בברלי העלה ציוץ בדיוק לפני שהיה את הטרייד הזה, עליו ועל דיאנג'לו ראסל שמאחדים כוחות וזה, ופתאום מעיפים אותו. בקיצור, הלייקרס שוב מממשים את הנכסים שלהם בצורה מקסימלית, מביאים פה את מו במבה, שחקן שהוא סטרץ' פייב שיכול להגן על הטבעת, באמת, תומאס בריינט עם הגנה, תומאס בריינט משודרג. מבחינתם זה בחור שיכול לעזור להם בפן המיידי, יכול להתאים להם להיות גם שחקן שישחק לצידו של אנטוני דייביס, כי הוא לא אוהב לשחק את החמש, הוא מעדיף לשחק את הארבע, אז הוא יכול לשחק לצידו של אנטוני דייביס, והוא יכול לשחק במקומו של אנטוני דייביס. אז זאת העברה נהדרת, הם לא צריכים את פטריק בברלי או את דניס שרודר ביחד, כי יש להם את דיאנג'לו ראסל עכשיו, וגם לברון ג'יימס ישחק הרבה פעמים בתור רכז, אז ככה שזאת העברה טובה מבחינתם, מבטרים פה סך הכל על בחירת סיבוב שני אחת, פטריק בברלי שכנראה לא היה לו בכל מקרה מקום לשנים הבאות, ומביאים את מו במבה, שוב, מצעירים את הקבוצה. במבה הוא רק בן 24, יש לו חוזה לעוד שנה אחרי העונה הזאתי, אז ככה שהם לא רק בונים, הם לא רק הביאו שחקנים שיעזרו להם כפלסטר לחצי שנה, הם מביאים אותם לפחות לשנה וחצי, שחקן שיכול להישאר שם להרבה זמן, שחקן שיכול לפרוח שם. אני מאוד מאוד אהבתי את הדדליין של הלייקרס, לדעתי הם הזוכים הגדולים מהדדליין הזה, הם פשוט עשו עסקאות נהדרות וממשו בצורה מקסימלית את הכלום נכסים שהיו להם. מכאן עוברים לטרייד הבא, קליפרס, שגם היו אקטיביים ממש לקראת סוף הדדליין, הביאו את מייסון פלאמלי בתמורה לרג'י ג'קסון בבחירת סיבוב שני שנשלחת לשרלוט, שממשיכה לאגור בחירות סיבוב שני. היא סופגת כאן את רג'י ג'קסון בשביל הבחירת סיבוב שני הזאת, והיא הולכת לעשות לו בייאוט. אחרי הבייאוט יכול להיות שרג'י ג'קסון נמצא בית חדש, לכו תדעו, אולי הלייקרס, אולי פיניקס, לא יודע, יהיו קבוצות שירצו אותו בטוח. הבחירת סיבוב שני, בחירת שרלוט, בוא נגיד, אני חושב שהעברה הזאת, הייתי מדרג אותה, שוב, בהתחשב את זה שמייסון פלאמלי זה לא שחקן שהם צריכים כרגע בכל מקרה, הייתי מדרג אותה בתור 9, כי אני חושב שהם צריכים להשיג פה סיבוב שני, ולהשיג עוד נכס קטן בתמורה לשחקן שלא הרבה קבוצות ירצו אותו בכל מקרה, והוא שחקן מאוד מוגבל בהרבה מאוד מובנים. ואגב, שכחתי שלא נתתי גם ללייקרס פה דירוג ולאורלנדו, אז אורלנדו אני אתן להם גם, נגיד, חושב שעל מו במבה הם יכולו להוציא יותר, אני אתן להם 6 על הטרייד עם בברלי. אבל יאללה, חזרנו לקליפרס, אני חושב שהקליפרס היו חייבים סנטר, חייבים רים פרוטקטור, זה הדבר הכי חשוב שכולנו דיברנו עליו לאורך התקופה שחסר להם, כי יש להם הרבה מאוד ווינג דיפנדר, אז יש להם הרבה מאוד שחקנים שיכולים לשמור בכנפיים ולשחק בכנפיים, אין להם אף שחקן שיכול להיות הרכז, היה חסר להם רכז והיה חסר להם בעצם רים פרוטקטור. מייסון פלאמלי לא עונה על הקטגוריה הזאת לדעתי, הוא מוגבל גם בחלק ההתקפי וגם בחלק ההגנתי, הוא שחקן שיכול למלא נישה של אגרסיביות ונישה מאוד ספציפית, אני לא רואה אותו שונה יותר מדי מזובץ בהרבה מובנים, והוא אמור להיות סנטר מחליף סביר, אני חושב שזו עסקה שהם עשו בלית ברירה בגלל שלא היה להם יותר מדי אופציות בשוק, ולכן אני נותן להם 5 על הטרייד הזה, אבל אני נותן להם 5 בגלל שפשוט לא היה להם אופציות, אחרת הייתי נותן להם אפילו פחות, כי הם צריכים שחקן בסגנון שונה לחלוטין לטעמי. ומכאן עוד טרייד שהקליפרס עשו, ופה אני אתייחס אליו כטרייד שונה לגמרי. הקליפרס מצליחים להנחית כאן את אריק גורדון בתמורה, ו3 בחירות סיבוב שני, בתמורה ללוק קנארד סך הכל, והחלפת סיבוב, הבחירת סיבוב ראשון שלהם העונה שעוברת ליוסטון עם מילווקי. עכשיו תקשיבו טוב לאיך הטרייד הזה עובד, כי אני לא רוצה שתתבלבלו. ג'ון וול ודני גרין עוברים מהקליפרס וממפיס, עוברים ליוסטון. אחרי הדבר הזה יצאו מנקודת הנחה שכנראה שניהם לא ישחקו שם, וגם אם דני גרין כן ישחק שם זה לא באמת יהיה רול משמעותי, כנראה שגם להם יעשו ביי-אוט וישחררו אותם לשוק החופשי. אבל מעבר לזה, יוסטון מקבלת בתמורה לאריק גורדון סך הכל החלפה של הבחירת סיבוב ראשון השנה במקום בחירת סיבוב ראשון של מילווקי שיש לה, שאמורה להיות באזור המקום בין 27 ל-29, בחירה בין נגיד מקום 20 ל-24 פחות או יותר שהקליפרס הולכת לסיים בו. אז ככה שהיא מתקדמת כמה מקומות בדראפט, אבל זה כל מה שהיא מצליחה להשיג על אריק גורדון? באמת? כאילו, אריק גורדון אחד השחקנים שהיו הכי משמעותיים ביוסטון בשנים הטובות שלהם, שחקן שיכול לרווח את המגרש, שוטר נהדר, שומר לא רע בכלל, סלשר טוב, עושה הכל מהכל, סקור מדהים. חושב שיש לו אורך הרבה יותר גבוה, ויוסטון יכול להשיג עליו הרבה יותר. יוסטון, לטעמי, מקבלת כאן 2 או 1 אפילו על הטרייד הזה, כי הם חיכו יותר מדי זמן וחיפשו טרייד הרבה יותר טוב על אריק גורדון ובסוף לא מצאו, והנה הם לא מקבלים טרייד טוב בכלל כי הם מוכרים אותו בלית ברירה. הקליפרס מקבלים על הטרייד הזה בתמורה ללוק קנארד, אני חושב שהוא שדרוג אדיר על לוק קנארד, ואני חושב שהוא מתאים להם בטווח המיידי. אני חושב שכנרד היה יותר מתאים להם אולי לטווח הארוך, אבל בהתחשב בסיטואציה והעובדה שהקליפרס גם משיגים כאן שלוש בחירות סיבוב שני, הייתי נותן להם 8.5 על הטרייד הזה, וממפיס מבטרת על שלוש בחירות סיבוב שני, על דני גרין, ומשיגה כאן את לוק קנארד, שמתאים לה פיקס לשיטה. פיקס, זה בדיוק סגנון השחקנים שהייתה צריכה מהספסל, שאמור להחליף את דזמונד ביין. אני נותן להם פה 9 על הטרייד הזה, אני חושב שזה שחקן נהדר עבור ממפיס, שהם יכולים גם כן להכניס אותו לתוך השיטה בצורה טובה מאוד. הוא לא צריך להיות שומר נהדר בהגנה, כי יש להם מספיק שומרים, הוא לא צריך להיות ריבאונדר מצוין, כי יש להם מספיק ריבאונדרים. בדיוק כמו שדני גרין היה אמור לעשות, והוא אמור למלא את העמדה של דני גרין, פשוט בצורה טובה יותר. מכאן עוברים לטרייד הבא. ניו אורלינס מביאה את ג'וש ריצ'רדסון, ושולחת את דבונטה גרם, וארבע בחירות סיבוב שני לסן אנטוניו. דבונטה גרם היה חלק לא משמעותי מניו אורלינס, ואני חושב שהוא באמת היה צריך לעזוב, הוא מסוג השרים שהיו צריכים לעזוב, להביא על ג'וש ריצ'רדסון ארבע בחירות סיבוב שני, לא יודע, נשמע לי קצת מוגזם, נשמע לי קצת מופרך, אני חושב שסן אנטוניו מקבלת פה 10, אני לא חושב שהייתה משיגה יותר על ג'וש ריצ'רדסון בשום סנריו, ומביאה דבונטה גרם ולתחושתי גם תיתן לו לשחק לא מעט, ארבע בחירות סיבוב שני, 10 אני נותן לסן אנטוניו, ניו אורלינס מביאה את ג'וש ריצ'רדסון שיכול לעזור להם בחלק ההגנתי, ריווח וכן הלאה, הייתי נותן להם 7.5 על הטרייד הזה. למרות שהם זרקו פה לא מעט, הם זרקו פה הרבה. על הטרייד הבא של יוסטון שמביאה את ג'סטין הולידיי ופרנק קמינסקי בתמורה לגריסון מתיוס וברונו פרננדו ברשותכם, אני אבטר כי זה לא באמת טרייד שמשמעותי לאף אחת מהקבוצות לטעמי. לא מבין, זה טרייד שנעשה יותר בשביל עניינים כספיים, בשביל לחסוך קצת מתקרת השכר, אבל בכלליות היה לנו טרייד דיידליין משוגע, ואם אהבתם את מה שעשיתי כאן, אני עושה סוג של פודקאסט בסיטואציה הזאת, שזה כמו סרטון שאחר כך אני רוצה לעלות אותו גם לספוטיפיי, גם לאפל פודקאסט וכל המקומות האלו, ואני שוקל לעשות את זה יותר, לעשות פודקאסט אישי שלי, שבהמשך אני גם אכנס בו יותר לנתונים מתקדמים, בין אם זה על כדורסל, בין אם זה על כדורגל גם בהמשך, או על דברים כאלו ואחרים. תנו לי לדעת מה אתם חושבים, כמובן שגם הזמן צפייה שלכם משנה, אבל תודה רבה שצפיתם חברים, אז תקראו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, ואם אתם מאזינים לנו, אז אל תקראו לעשות סאבסקרייב בכל האפליקציות האלו, לא יודע איך זה עובד שם בדיוק. תודה רבה שצפיתם חבר'ה. יאללה ביי.